במקום מסוים, כן. בוא, שאלה שאני מציג אותה הרבה פעמים בתקופה האחרונה, וגם לא רק. מה קורה כאשר עוצרים אותנו יהודים, או לא דווקא יהודים, כן? בעיקר יהודים לא דתיים, והם שואלים אותנו, שואלים או מצפים לשמוע, או אני מרגיש שיש לי סיבה לומר את זה, מה יש לי לומר להם? מה אני רוצה, מה התורה רוצה מהם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, או במילים פשוטות יותר וכלליות יותר, מהי היהדות? זו שאלה מוזרה, אני מודה. אני מודה שהשאלה היא שאלה מוזרה, ואף על פי כן אני רואה אותה כשאלה חשובה מאוד, בגלל שלמרות שבלי ספק היהדות כוללת הרבה מאוד פרטים, כן? אין ספק לצורך העניין שאיסור לבישת שעטנז הוא חלק בלתי נפרד מהתורה, ואין יהדות שלא, שיכולה להתעלם ממנו. ואף על פי כן, אני חושב שאף אחד לא יגיד, כשישאלו אותו את השאלה מה היהדות, איסור לבישת שעטנז. זאת אומרת, יש, ותפיסה נכונה של הדברים, תפיסה אמיתית של הדברים, דורשת התמקדות בכלל והצגה של המבנה העקרוני. זו נקודה ראשונה שבעיניי היא מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, הרבה פעמים, הרבה אנשים יגידו לך, קצת נכנס לדבר הזה, כן, שהיהדות עומדת, עיקרה של היהדות זה לשמוע בכל השם יתברך, שזה סוג של כלל, תרי"ג מצוות, כן, וכן הלאה, עם מצוות יותר מרכזיות ופחות מרכזיות, אבל הנושא הוא תרי"ג מצוות, זה גם, זה גישה אפשרית, אבל הגישה הזו בעצם מעמידה מסגרת כעיקרון, זאת אומרת, אני חושב שהתפיסה כזאת היא לא מספיקה, היא לא נותנת תפיסה נכונה ותפיסה של עומק, וככה נוצרות תפיסות אחרות. זאת אומרת, בעצם האדם שחי את התורה כמערכת של חוקים ומשפטים, בלי חבלה נוצרות לו כל מיני תפיסות שהן לאו דווקא נכונות ואמיתיות. התורה והמצוות, המצוות של התורה הן מסגרת, והן לא הדבר עצמו. זו הטענה שלי. ואי אפשר לדבר על היהדות ולהתעסק רק במצוות. עכשיו, יש בעייתיות עם הדבר הזה, כי הדבר הזה יכול להביא אנשים בטעות לחשוב שהמצוות הן לא כל כך חשובות או לא כל כך מרכזיות, ולכן יהודים, בפרט אחרי הניסיון המר שיש לנו עם הרפורמים, שבעצם, במובן מסוים זה מה שהם אמרו, שהיהדות זה רעיונות והמצוות פחות, המצוות המעשיות פחות חשובות. עכשיו, אני חושב שאין אין מקום לחשוש לזה. הרפורמה היא לא רצינית. הרפורמה היא לא רצינית בגלל שהיא מתעלמת ממה שכתוב בתורה, והיא מתחילה באמת עם האמירה שהתורה לא מחייבת אותה. זאת אומרת, ולכן אין לנו סיבה, אין סיבה לקחת אותה בחשבון. לא, ברור שיש אנשים כאלה שהם רפורמים וצריכים להתייחס, לדעת איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת מבחינה חברתית וציבורית וכן הלאה. אבל אני חושב שהם אתגר אמיתי עבור היד. הרפורמה כמו עוד הרבה מאוד זרמים בעולם, היא לא דתית. היא לא נאמנת להשם, לא נאמנת לתורה. יש אפילו רפורמים כאלה שיגידו לך שהאמונה חשובה להם מאוד, אבל לא חייבת שהיא גם אמיתית. כן, גם זו תפיסה קיימת. ולכן, ועוד דבר, נראה לי עזוי שכדי לברוח מהבעיה שהרפורמים מטילים עלינו, אנחנו נאמץ עמדה שאומרת שהיהדות היא רק הלכה, רק מצוות מעשיות, או לפחות בעיקר, ולא התוכן והרעיונות. אז עלינו מוטלת החובה להגדיר, לנסח, להסביר, להבין, לצייר מהי היהדות באופן עקרוני, ולהבין שהמצוות המעשיות הן מסגרת הכרחית, הן מסגרת חיונית. אי אפשר לקיים את היהדות בלי המסגרת הזאת. המסגרת הזאת מחייבת, כמו שברור מתוך התורה, כמו שמובן מתוך התורה. אז זה שלב ראשון של הדיון. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לחשוב על עולם רעיוני, משמעותי שעליו התורה מדברת. אני רוצה להוסיף עוד דבר. אולי נלך את זה עוד שלב. יש עכשיו, נתחיל בוויכוח בשלב ב'. בסדר, סיכמנו, או שאני מסכם לא מחייב אף אחד, לא. אבל אני מסכם שאנחנו מתחילים לדבר על היהדות לא כמערכת מצוות מעשיות, אלא כעולם רעיוני מסוים שצריכים לנסח אותו ולהסביר אותו. עכשיו, יש אנשים רבים מאוד שנענים לעיקרון הזה, אומרים, כן, היהדות ודאי היא לא רק מצוות מעשיות, זה שצריכים להתחיל עם עולם רעיוני מסוים. את העולם הרעיוני, איפה נמצא? איפה אמור להיות כתוב? ואז אנשים פותחים מארון הספרים שלנו, הקדוש והטהור והחשוב, מחפשים כל מיני ספרים, ועליהם הם בונים את זה. וזה קשת רחבה מאוד. יש יהודים רבים שיגידו לך, הם מתחילים להציג את היהדות, בתוך הספר שפת אמת. כן, הספר שפת אמת הוא ספר חשוב, כתב אותו אדם גדול מאוד. הספר דרך השם לרמח"ל, יש אנשים, חברים שלי הרבה. ברשותכם, ברוך אתה עדיין, לא, לא, אין, לא, לא, שהכל יהיה בדבורי. שהם אומרים, היהדות היא ספר הרמח"ל, ספר דרך השם לרמח"ל, מתחילים לדבר עליו. וכן הלאה, יש עוד, בלי, לא יודע, בלי סוף, יש עוד כמה וכמה דרכים איך לעשות את זה. לי יש קושי עם הדבר הזה, בשתי סיבות עיקריות, אולי שלוש. הסיבה האחת, ברגע שאתה נשען על אנשים מסוימים, שלא כל העולם היהודי מקבל אותם. כן, אם אני יבוא אדם ויגיד לך למה אדמור הזקן בחב"ד הוא מקור היהדות, הוא המרכז היהדות, אז הוא יגיד לך תורה שלמה למה חסידות חב"ד היא במרכז, ואדמור הזקן חשף את האור האמיתי של התורה וכן הלאה. ואז יבוא מישהו אחר שגדל בבית מדרש אחר ויגיד אדמור הזקן בחב"ד, נו, אנחנו חסידים שרבנו מקרלין. סתם בחרתי כדוגמה, כן? מה? רבנו מקרלין. כדוגמה, כן? ואם מישהו אחר יגיד לך שהוא בנה את היהדות על הרמח"ל, בסדר, כן, הלשם חלק על הרמח"ל בדברים מאוד יסודיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הצגת היהדות ככותרת היא מאוד מאוד מוזרה בצורה הזאת. דבר שני, הרבה מאוד מההנחות שעליהם בנויים בספרים האלה, הן הנחות שדורשות איזושהי תפיסה, נקרא לזה תפיסה של מעבר. פגשתי ספר, ראיתי ספר שכתב יהודי אחד, יהודי ש... יהודי תורני, כן, אדם תורני שכותב ספר תורני. והוא אומר, הוא רוצה להציע את היהדות למי שלא, מה, לא, לא, אין לו תחוש, ככה הוא אומר, לתפוס דברים שהם מעבר. במילים אחד, שוב, אנחנו עומדים מול אותה נקודה. מהי היהדות? האם אפשר להניח שהיהדות ניתנת להגדרות שונות, לצורות שונות, לאופנים שונים, בלי גבול? אין שום גבול. כן, האם אותו יהודי אומר, יהודי הוא מי ששומר עליך, לא משנה מה התפיסה שלו. בוא נדקו לאנו. ובאמת לכולם, איך אתה יכול, איך אפשר להגיד דבר כזה? כן, האם הקדוש ברוך הוא אין לו תפיסה מסוימת שהוא רוצה להוביל אותה? אין סדר מסוים? אני מוכן להבין שאנשים לוקחים את זה לאינטרפרטציות כאלה, טיפה יותר לפה, טיפה יותר לשם, יש הבדלים וניואנסים וכדומה, אבל האם אין לתורה מסר מסוים? מה התורה רוצה? התורה רוצה שאנשים, כן, בדוגמה קיצונית יבוא אדם ויגיד, כן, יש שאלה בגודל. כל אחד יטעם את הטעם שלו, האם הקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה או האדם דן בכל יום? אבל ההלכה מחייבת להגיד בראשו, מי לא נפקד כהיום הזה. אז אני צריך להגיד את המשפט, אבל ברצינות, אין הפרדה מלאה בין ההלכה לבין העולם הרעיוני, היא יוצרת רידוד וריקון של היהדות מתחניה. וזה אחת הצרות הגדולות ביותר שיכולות ליפול עלינו, שגם נפלו עלינו במידה מסוימת. כן, הרבה אנשים, כן, ההלכה זה המסגרת. לא, לא, זה לא יכול להיות, ההלכה... חלק גדול מהמצוות של התורה בנויות על עולם רעיוני מסוים, והעולם הרעיוני המסוים הזה יש לו פשר. עכשיו, כשבונים עולם רעיוני על כל מיני דברים נוספים, כן, שאלת אחד, מי אמר שזה נכון? תשובה היא, אמר את זה אספסמס. שומע? שומע? אולי, כן, אולי לא, כן? ומה תעשה עם מי שמעמיד את הדברים אחרת? לכן אני חושב, זאת העמדה שלי, שהנכון להעמיד כבסיס את התורה, ואני אומר את זה כחלק מתפיסה של אמונה. כן, כאשר אתה בא לאדם חילוני ואומר לו, מציג לו את היהדות, אתה יכול להגיד לו, תקשיב, מה איזה שאו יהיה כך או יהיה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה מסיני וכו'. שאל אותך, מי אמר שזה נכון? אני אוכיח לך, כן, תשלח אותו לסמינר של ערכים ויוכיחו לו. יש מהלך כזה, המהלך הזה עובד במידה כזו או אחרת, אני לא שולל. אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריכים להגיד לבן אדם, דבר שהוא יבין ויתפוס שהתורה אם היא נכונה, היא מאוד מאוד משמעותית. היא מאוד רלוונטית. יש לה מסר אדיר ומשמעותי, חשוב ונוגע, שנוגע למציאות. המסר הזה אמור לעלות מתוך ספר, בעיקר, מתוך ספר אחד. והספר הזה הוא חמישה חומשי תורה. זאת הטענה שלי. הטענה שלי שאנחנו חייבים להעמיד כבסיס. אפשר על זה להוסיף עוד הרבה דברים. כל דבר שהוא תוספת, הוא תוספת. תוספת, יש תוספת מבוססת ברמה כזו, יש תוספת מבוססת ברמה כזו, יש תוספת שאני אוסיף, יש תוספת שאתה תוסיף, כל אחד, אבל יש בסיס שכל יהודי שיקח את התורה, יקבל על עצמו את התורה, יהיה חייב לקבל אותו. הבסיס הזה אמור להיות כתוב בספר אחד, ושמו חמישה חומשי תורה. שוב, הטענות שאני טוען הן לא פשוטות, אפשר להתווכח עליהן, אבל אני חוזר עוד פעם. אני יוצא מנקודת הנחה שהקדוש ברוך הוא בחר, זה הסיפור העובדתי. כן, הקדוש ברוך הוא בחר לתת תורה לעם ישראל, תורה כתובה שנמצאת בכל בית כנסת, יש ארון הקודש ושם התורה נמצאת. כן, יש גם מהדורות אחרות של אותו ספר, מנוקדות, עם מפרשים, וכדומה. אבל הבסיס נמצא בבית הכנסת בארון הקודש. בכל בית כנסת בישראל מוציאים 3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע, בדרך כלל, מוציאים את הספר וקוראים בו את קריאת התורה. למה? תשאל כל אדם, למה קוראים את קריאת התורה? התשובה היא כי היהדות במרכזה זה הספר הזה. האם יכול להיות שדברים שהם נמצאים במרכז ובתשתית לא כתובים בספר ולא נמצאים שם בכלל? ככל הנראה, כן, האם היה עולה על הדעת שמישהו שהיה בספר לא מופיע שיש אלוקים? הראשונים היו שואלים למה זה לא כתוב, ועונים תשובות. 10 תשובות, 20 תשובות, 50 תשובות, כן? האם זה יכול להיות בהכרח שמה שלא כתוב בספר יכול להיות נכון לחלוטין, אבל הוא לא יכול להיות בבסיס. הוא לא יכול להיות בבסיס. אפשר ונכון להוסיף אותו, אבל קודם כל צריך להציג את הדברים כמו שהם כתובים וכמו שהם מופיעים בתורה. זו הטענה שלי, היא טענה, אני מסכים שהיא, יש בה משהו מהפכן, אבל אני חושב שהיא נכונה. אני חושב שהטענה הזאת היא נכונה, וחובתנו לשבת ולחשוב, כן? עכשיו, אם שואל אותי בן אדם, מה היהדות? כן, האם, אתה יכול לדרוש אנשים עם כל מיני רעיונות, כן? האם, לצורך העניין, האם אמונה בהשגחה פרטית, האם היא מיסודות היהדות? תתחיל להגיד, כתוב בספר הזה כך, כתוב בספר הזה כך, אני יכול לכתוב ספר שלישי שכתוב במשהו אחר. לא, אתה כבר לא יכול לכתוב ספרים. הספרים הקובעים היו צריכים להיכתב עד לפני 30 שנה. כן? 33, לא יודע כמה, בדיוק. אני מגזים. אני עושה את זה קצת ציני, כי זה. אני אומר, כן, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח. הדבר הזה כתוב בתורה. להבדיל מהרבה דברים אחרים שלא כתובים בתורה. וכנראה הקדוש ברוך הוא סבר שהם לא יסודיים ברמה כזאת. האמונה בהשגחה הפרטית, התקשורת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, היא מהדברים הכי מרכזיים בתורה. כן, המחויבות של אדם ללכת בדרכי היושר, הם הדברים היסודיים בתורה שחוזרים על עצמם. שוב, אני יוסיף עוד תוספת. יש יהודים שאומרים, תשמע, זאת עובדה שלכל פסוק בתורה יש 50 פירושים. לא בדקתי, אבל הרבה פירושים. גם פירושים מנוגדים לגמרי. אני חושב שיש פה חוסר הבנה. יש הבדל בין לימוד פרטים וספרים שנועדו ללימוד פרטים. אמר פעם יהודי אחד שהוא לא מכיר אף אדם שחשב ככה, עד שפתחו לו את פרשת ויצא, פרק ג' פסוק ד', לצורך המשל, כן? והתברר לו שהוא טעה. זה נכון שיש סוג אינפורמציה של פרטים. אם אתה רוצה לדעת בין כמה היה אברהם אבינו כשהוא בקדת יצחק, אז זה תלוי בחשבונות וצריך לעשות. ובתחום הזה באמת יש הרבה מאוד פסוקים שניתנים לפירושים שונים על ידי מפרשי התורה ועוד. אבל אם אתה שואל תמונה כוללת רעיונית, לצורך העניין, אם מישהו בא ויגיד לך, לא, התורה בכלל לא מדברת על התורה, התורה לא מתכוונת על זה שיש אלוקים. התורה מתכוונת, כל אחד יסכים שהספר ברמת הכלל אומר דברים ברורים מאוד. אומר דברים ברורים מאוד. הספר מתאר מערכת יחסים בין בני אדם לבין בורא עולם. לבין הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה עולה מתוך הספר לא במקום אחד, לא בפסוק מסוים, שאולי הפסוק הזה יכול להיות ששם אלוקים בפרשה מסוימת תתפרש על ידי חלק מהמפרשים כשם של חול. זה יכול לקרוא, וזה בסדר. אבל כמבנה כולל של התורה, אין ספק מה התורה אומרת. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהל תקשורת קבועה עם בני אדם, לפחות עם העם היהודי ועם הפרטים שלו. כן, הדבר הזה עולה מתוך התורה עצמה. אפשר לראות את זה. אין לזה מקום לדון. וזה אומר שזה יסוד היהדות. הלאה, כן? הקדוש ברוך הוא, יש לו זהות. אם אתה בא לבן אדם ואומר לו שאתה מאמין באלוקים, הוא ישאל אותך. ואם הוא לא ישאל, אתה צריך ללמד אותו לשאול. מה פירוש המילה אלוקים? מה זה אומר אלוקים? אז התורה, וגם בנביאים וכסובים, זה כתוב כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה אופנים, בכל כך הרבה צורות, שאין דרך להתפקח עם זה. אלוקים מזוהה על ידי חסד, צדקה ומשפט. הכי חזק והכי בולט זה הפסוק בירמיהו, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אבל הרעיון הזה מופיע לא רק שם. כן, זה הופיע בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד צורות, ובעיקר בחביש החומשתו ירוז, זה מופיע מאוד חזק. אברהם אבינו אומר, כן, כי ידעתי למען אשר יצא בעזבון ובעזבי סויחרוב, ושומרו דרך השם לעשי סדוקו ומשפוט. נוכחות האלוקית מתבארת ומתגלה על ידי דרך השם, שהיא לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת שהזהות הזו, והרבה פעמים אנשים עסוקים בלהציג את היהדות, נראה להם שזה שולי. לא, זה לא שולי, זה הכי חשוב והכי מרכזי. הדבר הכי משמעותי מבחינת הקודש ברוך הוא, זה לדעת מהו, כן, הפסוק, דעת אלוקים, שנמצא בהרבה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא, מי שיפתח את ספר משלי ויראה למה הוא קורא דעת אלוקים, דעת אלוקים היא הידיעה של המוסר שאותו הקודש ברוך הוא מצפה מבני אדם. וממילא, הנחת היסוד היא שהאדם מסוגל לדעת את זה ויכול לדעת את זה, אלה הם שלושת הרעיונות היסודיים של התורה. עכשיו, ישאל השואל, האם זה סותר שיש רעיונות נוספים? זה לא סותר. ודאי גם יש רעיונות נוספים. האם זה סותר שהרעיונות האחרים יהיו במרכז? כן. כי העובדה שהקודש ברוך הוא בחר, ולכן מי שמספר לך, מתחיל לדבר איתך על שאלות היסוד, מה היהדות, ומתחיל לדבר על זה שיהודים וגויים הם שונים באופיים, שזה רעיון שיש לו מקום. הוא כתוב בספר הכוזרי, ועוד מחברים כתבו אותו וכו'. הוא לא רעיון יסוד ביהדות. עוד שנייה. הוא לא רעיון יסוד ביהדות, מהסיבה הפשוטה, כי הוא לא כתוב בתורה. לא ייתכן שרעיון יסוד ביהדות לא כתוב בתורה, לא כתוב בחז"ל, לא, כן, נמצא לראשונה. כן, מי שיגיד לך שהסוגיה המרכזית ביהדות זה ההבדל בין סבב כל העלמין לממה לכל העלמין, יצטרך לשאול איך עד האדמור הזקן מחב"ד, אף אחד לא עסק בסוגיה הזאת. אני לא מדבר, לא נכון, אין אף, תגיד לי עוד רעיון שנמצא בתורה בנוכחות כזו גדולה ומרכזית, כל אחד יגיד לך, כן, בכל עמוד בתורה זה מופיע, בכל עמוד בתורה, שוב, כמובן שהשאלה המרכזית היא איזה מהדורה אתה מחזיק, כי אם אתה מחזיק מהדורה שבכל עמוד יש משפט אחד, וכל היתר זה מפרשים, אז מעט מאוד כתוב בכל עמוד, אבל אם אתה לוקח ספר חומש רגיל עם רשי, תראה איך שהדבר הזה, כן, הדבר הזה חוזר על עצמו, כן, אברהם אבינו, מה אתה צריך יותר מזה? אברהם אבינו, למה הקודש ברוך הוא יצר איתו קשר? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. מהי דרך השם? לעשות צדקה ומשפט? זה דרך השם, כן? אומר, אם אדם שואל, מי הוא הקודש ברוך הוא? אומר את שירת האזינו, עצור תמים פעלו, ככל דרכיו משפט, כלמונו ואין עובל. כן, עוד הרבה מקומות, כן, לצורך העניין, שרה אמנו נהגה באופן מסוים עם הגר, הקודש ברוך הוא מגיע ואומר להגר, אני איתך. למה? כי ההנהגה של שרה לא הייתה נכונה. זה, הדבר הזה חוזר על עצמו בתנ״ך, בחמיש חומשי תורה, באופנים שונים, בצורות שונות, כל הזמן. אין אף רעיון שנמצא, והסיבה ש... מה? ברור, שעבודה זרה גם דם נמצאת מאוד חזק, אבל אם אתה שואל, מהי עבודה זרה לעומת אלוקים? התשובה היא, אלוקים הוא כי השם אלוקיכם, הוא אלוקי אלוהים ואדוני אדונים, מוקל הגודל הגיבור והנוירה, אשר לא יספוני ולא ייקח שוחד, במה מתאפיין אלוקים? בזה שאי אפשר לתת לו שוחד, למה? אוי סיים משפוט, יוסוים ואלמונו, ואוי אבגר, לא שאת לו לחם ושים לו. זה מה שכתוב בחומש שלי. זה, וזה פשוט, כן, החומש אומר את זה, אם יש... אני עכשיו אוסיף הסבר שהוא הסבר שלי, אפשר להסביר בצורה שונה, אבל העובדות הן עובדות. ההסבר שלי אומר שכיוון שהטוב הוא טוב והרע הוא רע, וממילא אם בן אדם, אנשים עושים לפעמים את הרע למרות שהם יודעים שהרע הוא רע, בגלל שיש להם חולשות, אדם הוא ייצור שהוא מוגבל ביכולות שלו, חלק גדול מהפעולות של בני אדם הם לא בשביל ערכים בכלל, לספק את הצרכים שלהם, זה לא דרך כפעולות רעות, כן, לדאוג לעצמי לאוכל זה דבר חיובי, אבל אני לא יכול להגיד שאני 100% עושה את הטוב, כי החולשה לפעמים מובילה אותי לרע, אבל אם יש מישהו שלא חסר כלום, אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, האורץ יכול לשבור, ואינו יצורך ממחול לכלום, רק ממילא, כל מה שהוא עושה זה לטוב לוח. הדבר הזה, הזהות הזו בין אלוקים לבין הטוב, היא אחד הרעיונות היסודיים, ואולי הרעיון הכי יסודי של המקרא, והתורה אומרת אותו בכל מקום. כן, משפוטים ישורים וטוירויס אמס. אצלנו זה כתוב בנוסח של בתוידיינו, אבל המקור הוא בספר עזרא, בתפילה של עזרא הסופר, בספר נחמיה, אם אני לא טועה. בתפילה של עזרא הסופר. וככה, כן, ראש דבר הוא אמס הוא לא אילום כל משפצית ככו. הרבה מאוד פסוקים בתהילים, הרבה מאוד פסוקים בישעיה, בירמיה, בכל התנך כולו. הדבר הזה חוזר על עצמו בכל כך הרבה וריאציות. אלה הם, אני אחזור על שלושת היסודות, אני אוסיף עוד שני יסודות שהם פחות מרכזיים, אבל הם גם חיוניים וחשובים עד מאוד. שלושת היסודות שהם המרכז של התורה. אחד, שאלוקים חפץ בקשר עם בני אדם. קשר של ידידות. אפשר לדון עכשיו, האם בני אדם זה כל העולם, או בני אדם זה רק עם ישראל. באיזה רמה יש הבדל בין הקשר בין יהודים לבין הקודש ברוך הוא, לבין העמים. זה, הספר משאיר מקום לדון בזה. ועד כמה הקשר הוא נוגע לעם כולו, וכמה הוא נוגע לכל אחד ואחד. שתיים, הקשר השני הוא, היסוד השני הוא שאלוקים זה מזוהה לגמרי עם חסד צדקה ומשפט. זה מה שהוא תובע, זה מה שהוא מבקש, לזה הוא עצמו מחויב. כן, הנביא, המשורר אסף בתהילים פרק נון אומר, הקדוש ברוך הוא יבוא ויסביר למה הוא לא גאל את עם ישראל, למה, כן, כי אלוקים שופט וסלע, אלוקים לא יכול להגיד אני עשיתי כי כך רציתי. הוא מחויב לצדק, כל ספר איוב עסוק בשאלה הזאת, ודן בשאלה הזאת, וכשהחברים של איוב עונים תשובות לא טובות, אז איוב דוחה אותם, והוא נאבק על הדבר הזה, אלוקים חייב לעמוד בדרישות של הצדק. יש דברים שאנחנו לא מבינים, אני לא נכנס עכשיו להסביר את כל הספרים האלה. אבל אם אנחנו, והדבר השלישי שמתחייב בתוך שני הדברים האלה, זה שבני אדם קיבלו תודעה עמוקה שיכולה לעמוד על האמת. ובני אדם יכולים מתוך עצמם לדעת את האמת ביסודה. לא אומר, אם יבוא מישהו וידון בשאלה אם מטלטלי נקנים במשיחי או בכסף, כדוגמה, ובאלה יצא השלכה של גזל, יכול להיות שזה שאלה שדורשת אחרה של איש מקצוע. אבל עקרונות הצדק והמשפט ידועים לבני האדם באשר הם, והם לא מייצגים התנאי החברתית או, 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 או פסיכולוגיה או משהו כזה, אלא אמת תאורה, אמת אלוקית תאורה. זה אלה מהרעיונות, אני חושב שהתורה אומרת אותם באופן ברור מאוד, ואני חושב שפה נמצאת אחת הבשורות המשמעותיות שהתורה רוצה ללמד את בני האדם. העולם הזה הוא מקום שמונהג על ידי אלוקים, מקום שמונהג על ידי מישהו שכל מעשיו הם מתוך האמת והצדק. זה אמונת הייחוד. זה אמונת הייחוד. זה הרעיון של אמונת הייחוד באופן שבו התורה מעמידה אותו. שני רעיונות נוספים שהם לא עומדים באותו מקום מבחינת העוצמה שלהם והמרכזיות שלהם, ועדיין הם הכרחיים. הרעיון האחד הוא בחירת ישראל. זאת אומרת, התורה לא פונה לאדם פרטי, אלא פונה לעם היהודי כולו, כדי שיגשים ביחד את החזון הזה. אפשר לשאול, למה זה בנוי כך? אפשר לשאול באיזה אופן מתחברים הדברים, אבל זה עובדה שאין להטיל עליה ספק מתוך התורה. והדבר השלישי זה שיש מערכת של מצוות מעשיות. זאת אומרת, התורה היא לא רק רעיונות, היא בעיקר רעיון וערכים ומגמה, אבל היא גם מערכת של חוקים שיש להם הגדרות וגבולות, וצריכים ללבן אותה. בתורה שבכתב השורשים שזה נמצאים, בתורה שבאפה זה קיבל הרבה יותר ביטוי. אבל אין ספק שהדברים האלה הם נכונים בשני הכיוונים. מי שתופס את התורה בחינת חוק בלבד, הוא מסרס אותה. אני אמרתי שיש שני סוגים של בעיות נפשיות שמפריעות לאדם לתפוס נכון. אחד זה OCD. OCD זה אדם שכל כך עסוק בפרטים, שאין לו יכולת לעסוק בכלל, כי הוא עסוק בפרטים, ו-ADHD זה אדם שיכול לעסוק רק בכלל ולא בפרטים. אבל האדם הרגיל אמור להחזיק את המקל בשתי קצותיו, ולדעת שיש מערכת פרטנית, והתורה מחייבת שהשבת תתחיל ברגע מסוים, ובורר מותר רק בתנאים האלה ואלה, ויש שלוש תנאים שדרושים, שלושה תנאים שדרושים כדי להתיר את בורר, כדוגמה, כן, זה נכון על עוד הרבה דברים אחרים, ויחד עם זאת, הבורר הוא פרט מתוך מבנה כולל של השבוס עם העולם הרעיונות של השבוס, שהוא עולם הרעיונות של הקדושה. זו חורס עם השבוס לקצ'וי. כן? והיהודי יצטרך להתבונן. מהי הקדושה? מהי המשמעות שלה? וכן הלאה. אבל אם אנחנו צודקים, אז בעצם מה שקורה לנו, ואני רוצה להגיד את הדברים ברור, אני חושב שנכון היה לקחת רמקול, מיקרופון, ולנסוע מדן ועד באר שבע וגם ברחבי העולם, בכל מקום שיש יהודים, ואולי גם במקום שיש שם כאלה שהם לא יהודים, ולהגיד להם את הדבר הזה. תדעו לכם, היהדות טוענת שהעולם הוא מוסרי באופן מהותי. זאת אומרת, המוסריות של העולם היא מהותית, בגלל שמי שמנהיג את העולם פועל על פי המוסר. באופן מוחלט. זה בעצם הרעיון של התייחוד, ולכן אין דרך לפעול בעולם בדרך אחרת. זה הרעיון של היהדות. היהדות טוענת שיש עם שאחראי ליישום הדבר הזה בחייו, וזה עם ישראל. עם ישראל נבחר, והוא מועמד, הוא עמד בעולם לסייע אותך לגוי גדול, לקיים את הדבר הזה, את הייעוד הזה. זה הסיפור. זה הסיפור. והסיפור הזה, שוב, אני לא יכול להיות אחראי לשאלה מה אנשים יגידו ומה אנשים יעשו. אבל קודם כל אנחנו צריכים לעצמנו להיות ברורים וחזקים בתפיסה הזאת. למה זה בנוי כך? למה? מה הקשר המהותי בין אמונה באלוקים לאמונה למחויבות של הצדק? והאם יכול להיות צדק חילוני? כן, האם יכול להיות מוסר של אדם חילוני? זה יכול לעבוד או לא יכול לעבוד? ואם זה עובד, אז למה באמת התורה רוצה להכניס את אלוקים לשם? האם... שוב, אני לא חושב שאלוקים הוא אמצעי. אלוקים פירושו המפגש של האדם עם הטוב המוחלט. ויש מפגש כזה, והתורה מדברת עליו. אלה הם הערכים של התורה בגדול. אני אחזור על כל החמישה ערכים, ואני חושב שהם תנאי לחינוך יהודי רחב עבור הרבה מאוד יהודים שגדלו בתוך עולם של תורה ויראת שמיים, ועדיי אם אנחנו רוצים לקרב יהודים שלא גדלו בתוך הדבר הזה. כן, האדם, בסופו של דבר, הילד שואל את עצמו, אם כן, לא מוזר נויך. למה זה כל כך משמעותי? למה אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נועם גורלנו, מה יפו ירוש עושינו? למה? למה זה כל כך משמעותי? למה הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הוא זה? עכשיו, אני לא אומר, אפשר להגיד שהטוב הגדול יהיה בו אילום הבא, וזה נכון, זו אמת. זו אמת שעולם הבא הוא עולם של נצח, והוא טוב ברמה כזו שעין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכים לו, כמו שאמרו חז"ל. חז"ל הם אלה שלימדו אותנו את התורה, אבל חז"ל הם פירוש לתורה שבכתב. אי אפשר להתחיל ללמוד את היהדות מתוך התורה שבעל פה, כמו שאי אפשר להתחיל ללמוד את היהדות בספר קיצור שולחן ערוך. יכול להיות ש... אני לא מדבר עכשיו על הסדר שבו בן אדם מגיע ולומד, הוא רוצה אולי להתחיל לדעת מה עושים מחר לכבוד שבת, אז אני אפתח את הספר סימן פי שמונה את למתנת מלאכות בקיצור שולחן ערוך. אבל, או סימן שעסוק בהלכות כיבוד אביהם. אבל תפיסה רצינית צריך ללבן, ואני רוצה להגיע למצב שבו כל יהודי ירא שמיים יהיה לו תפיסה בהירה, ויהיה לו דרשה מוכנה להגיד לפני יהודים לא דתיים, רבו ישראל, תבואו לדבר הנפלא ביותר, הגבוה ביותר, העמוק ביותר, הנכון ביותר והשמח ביותר שיש בעולם. זה הסיפור. זה הסיפור. כן, הגיע הזמן לשאלות.
זה עולה
מהתורה
בכל עמוד. אבל
למה התורה לא כתבת את זה במפורש? נגיד
שאתה רוצה
לצוות את המצווה,
מסתבן
מה שהיא אומרת
במפורש. לא לעשות או כן לעשות,
בעצם
לא
לסלסל. למה הדבר המהותי כל כך תמיד נקבע? אני חושב שהתורה אמרה את זה באופן מפורש, והיא גם אמרה את זה באופן לא מפורש. התורה אמרה את זה באופן מפורש, כן, לצורך העניין, כשהקב"ה מופיע במים מדר סיני, הוא אומר את עשרת הדיברות, זה מה שהוא אומר. כן, הוא אומר, עונה לך השם אלוקיך, יש קשר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כן? כמו שבעל אומר לאשתו, את לא הולכת עם גברים אחרים, אני בעלך. ככה הקדוש ברוך אומר, אל תלכי לאחרים. יש גם יחס מחויב של כבוד להשם, ומיד אחר כך, לא יסיר צח, לא יצין אף, לא יסיג נויים, כן? לא יסענה בריח או את שוקר, אתה יודע... מה?
יש מקום לבלבול, רואים?
יש מקומות שהתורה אומרת את זה... אין מקום לבלבול, אני לא חושב שיש מקום לבלבול, ויש פה כן דבר נכון. הנכון הוא שהצדק הוא מושג הרבה יותר רחב מאשר מצוות מסוימות. הצדק דורש מבן אדם להפעיל שיקול דעת במאות הזדמנויות שאין עליהן תורה מפורשת. ואדם צריך להחליט, כן? מי שמכיר חושי משפוט של חז"ל, רוב מוחלט של דיני חושי משפוט הם מסבורי. ולמה הם מסבורי? כי הצדק הוא הדבר האנושי. מה, למה לקרוא, אתה גמור, למה לקרוא סבורי הוא? כן, משם לא יודעים, ולכן זה הרבה יותר רחב מאשר הוראות ספציפיות. אבל התורה גם אומרת, צדק, צדק, תרדוף. אם אדם שואל מה פירוש מן הצדק, ועושיסו היושר והטוב, בעיני השם אלוהי ככו. עוד פעם? לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שזה כתוב בתורה. הדבר הראשון שהתורה אומרת, זה שאלוקים רוצה קשר עם בני אדם. הוא שם את האדם בגן עדן, והוא שם מדבר איתו, ויוצר איתו קשר, ודואג לו, וכן הלאה. אחר כך מתחיל, כן, לצורך העניין, מאיפה אנשי סדום אמורים לדעת שאסור לעשות את מה שהם עושים? כן, ברור לתורה שזה לא בסדר, ברור לתורה שמה ששכם עשה הוא לא בסדר, וכן לא יהיה עושה. ברור, אני חושב שהדבר הזה חוזר על עצמו, ברור, יוסף הצדיק אומר, עשו אלוקים אני יורי. אף אחד לא ידע שהוא אח שלהם, כן? אבל הוא אומר, את אלוקים אני יורי, לא יכול להיות שאני אקח בן אדם וישים את כולכם בכלא, לא מגיע לכם.
זה אתה אומר משפט, מישהו חולק על זה? מה
התורה
של
התורה,
מישהו חולק על הדבר הזה?
אני חושב שבני אדם בדרך כלל לא חולקים על זה, אבל יש שתי סוגי בעיות עם הדבר, שני סוגי בעיות עם הדבר הזה. בעיה מספר אחד היא שאנשים תופסים את החסד צדקה ומשפט כמשהו אנושי, יחסי, אני אגיד בלועזית, רלטיביסטי. כן, הרבה אנשים מאמינים שהמוסר הוא כתוצאה מתהליך שאני לא יכול להיכנס אליו עכשיו, קצת עסקנו בו בעבר, ואולי עסוק בו עוד, הוא כתוצאה מתהליך של חשיבה אנושית, הגיעו למצב שהמוסר הוא התנאי החברתית וכולי, והתפיסה הזו היא ויכוח ישיר וחזק עם התנ"ך. הרבה יהודים חרדים, דתיים, יש להם קושי עם הדבר הזה ומנסים ליישב. להגיד, לא, התורה, המוסר הוא טוב בשביל שהחברה תתקיים וכולי וכולי. לא. המוסר הוא אמיתי. לגנוב זה אסור כי זה אסור כי זה אסור. לא בגלל שהחברה תתמוטט. ואין דרך ליישב את המוסר מבחינת. זה בעיה אחת. בעיה שנייה של אנשים שיצרו מסיבות אחרות לא גרועות כל כך. היה להם חשוב להפריד בין המוסר לבין התורה, ולהגיד שהתורה עסוקה בדברים אחרים לגמרי. אני אפילו שמעתי מה. זה מה שמטריד את הקדוש ברוך הוא אם תחזיר את ההלוואה בזמן או לא תחזיר את ההלוואה בזמן. יש דברים יותר גדולים שמפריעים לקדוש ברוך הוא. לא, אין דברים יותר גדולים. לא, הגזמתי, להרוג מישהו יותר גרוע מלאחר בתשלום הלוואה. אבל, 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 אבל זה מאוד מאוד משנה. כן? אומר הנביא, המשורר אסף בתהילים פרק נון, אני אומר את זה, אם מותר היה להגיד, הייתי אומר שפרק נון הוא הפרק המרכזי בתנך. אבל אני לא אמרתי את זה, כי אסון. כן, הוא אומר שאותם אנשים שחושבים שאפשר לצרף את אלוקים למעל חיים של, של אם ראית גנב ותירץ עמו, ואם מנעפים חלקך, תשב באחיך תדבר, בבין עמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי. לא מדובר על אדם שעושה עבירות חמורות, הוא עצמו לא גונב, הוא לא נועף. הוא חבר של הגנבים וחבר של הנועפים, הוא קצת מלכלך על אח שלו. תשב באחיך תדבר, בבין עמך תיתן דופי. אבל דימית היות יהיה כמוך, זה שאתה חושב שאני אלוקים מצטרף למעשים שלך, כי אתה מתפלל הרבה, כי אתה מדגדק בקורבנות, או כי אתה מדגדק בהלכות שבת, אומר הקדוש ברוך הוא, הוכיחך וערך לעיניך. אין לי ברירה אלא להראות לך מי הוא אלוקים. בינו לזאת שוכחי אלוקה. אותם אנשים שאותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב, אני עכשיו עברתי לישעיהו, והם חושבים שהקדוש ברוך הוא יאהב אותם. כזה יצום מבחרי הוא יום ענות אדם נפשו, כן, מה נראה לכם שאני אוהב את הצום כי אתם מתפללים בו, לקוף כאגרון ראשו ולהקות ואגרוף רשע, לעשות ככה עם, עם היד, לא, אני רוצה צום של עניים מרודים תביא בית, אם תראה ארון וכיסיתו, ולא זוכר את הפסוק בדיוק, עתר אגודות מותה ופתח הרצובות רשע, תעזוב את הקשרים שלך עם אנשים רעים, ותהפוך להיות לאדם ישר יותר, זה התכלית של הצום, וזוי קרבת השם. כן, זה, דרשו השם עם הצור, קראו, יעזור, ישר הקרוב, ישר בן הרשאותיו, איך כתוב שם בהמשך? בהמשך שם, דרשו, משפט וצדקה כתוב שם, לא זוכר את הפסוק. אתה רואה? לא, זה באיזה, גם שם לימדו היטב, המושג של הטוב כדבר מוחלט, והמושג של הצדק כדבר מוחלט, הם היסודות של התורה, והם התוכן הפנימי, אני אוסיף עוד, דבר אחד שחזל אומרים, חזל אומרים שאברום אבינו מעצמו לא מתוירו. מאיפה חזל יודעים את זה? חזל במדרש מוכיחים שאברום אבינו מעצמו למד תורה. מאיפה הם יודעים את זה? בזה שכתוב, כן, למען אשר יצא בעזבונו ובעזבן שאחו ושומו דרך השם לעשי צדקו ומשפט. בעצם בפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא הכיר את אברום אבינו והתיידד איתו בגלל שהוא הגיע לתודעה הזאת של שומו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וזה ודאי הוא הגיע מעצמו. שימרו משפט ועשו צדקה. כן, הזהות של השם, אני רוצה עוד פעם, אומרים חז"ל, מכאן שאברום אבינו למד את כל התורה כולה, אפילו ערב תבשילין, או ערב תחומין לפי גרסת הגר"א, מעצמו. מה הקשר? הוא למד מעצמו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אולי ערב תבשילין הוא לא למד מעצמו. התשובה היא שחז"ל אומרים לך, ערב תבשילין זה סעיף של דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אני הסברתי גם למה. כן, האלוקים והנוכחות שלו בעולם זה יסוד היהדות. הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם בשני אופנים עקרוניים, באופן האחד זה בריאת העולם והמציאות הטבעית, האופן השני זה השבת, האופן השני זה ההיסטוריה והיחסים המיוחדים שלו עם עם ישראל, שזה החג. החג מחייב להיות חג כמו שהוא שיהיה אסור באוכל נפש, השבת מחייבת איסור מלאכה מוחלט. מה עושים אם יום תמחל בערב שבס? איזה, איך אתה מכבד? התשובה היא ערב תפשיל. לדעתי לא. מי שמאמין בכוח עליון, אני אמרתי את זה, שוב, אני לא מאמין באפשרות הזאת המציאות. היה לנו בנפש יהודי, אברך שישב וסיפר שהוא לימד איזה סטודנט אחד הרבה זמן, ועד שהוא הגיע להבנה שיש אלוקים, אבל זה לא משפיע על שום דבר במעשים שלו. ואני דון היה בארוחת ערב, ארוחת צהריים, זה היה. האם זה, עשינו משהו או לא. אז אני אמרתי, היו כאלה שתנו שכן, אחד אמר שם, לפחות הוא קיים מזה סמונה. אז אמרתי לו, אני לא מאמין בדבר הזה, כי אני בטוח שהנוכחות של הקודש ברוך הוא עושה לו משהו, משנה לו את החיים. אבל אם תמצא לו אמר שהיא לא משנה את החיים, אז זה לא אותו אלוקים. זה לא עונה לשם, כן? איך אומר הפסוק? אסכל וידע, אויסי, מה אני עושה חסד משפט וצדקה בארץ? מי שיגיד לך שיש אלוקים, שהעולם מבחינתו הוא אינדיפרנטי, כך קוראים לזה בלועזית, לא רלוונטי, העולם הזה לא מעניין את הקודש ברוך הוא. זה לא אלוקים. זה לא אלוקים. או מי שאומר, הקדוש ברוך הוא אוהב שיתפללו אליו, שיקריבו לו קורבנות, לא כך משנה לו אם אתה גנב או לא. זה לא אלוקים. יש לאלוקים שם, יש לאלוקים אופי. כן, אני מזכיר את הלשון הטור מביא מדרש בתחילת הלכות ראשונה. איזו אומה כאומה זו שמכרת אופיו של אלוקיה. אז הטור כבר חי אחרי מאות שנים של פילוסופיה יהודית, ויש לו קושי עם עם המסר של אופי, המילה אופי בהקשר הזה, ואז הוא אומר, אופיו פירוש משפטו בדיניו, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. יש, יהושע, אתה יכול להגיד להם להיכנס לחדר? כן, כן, נכנסו, בסדר. זו הנקודה. זו הנקודה, אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד חשובה, ואני רוצה לראות בעיני רוחי יהודים כאלה שברור להם לגמרי, שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם, בין השאר, כן? להיות, להקים משפחות עם, 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 עם זוגיות ברמה גבוהה. למה זה ככה? כי אם הקדוש ברוך הוא אוהב שלום, והשלום, כן, הקדוש ברוך הוא משים שלום בין איש לאשתו, אז עכשיו, מה ההשלכות? יהיו אנשים שלא יצליחו כי יש להם קשיים אובייקטיביים, אני לא מתווכח על זה. אבל אתם מסכימים איתי שהעולם היהודי ייראה אחרת לגמרי? וכתוצאה מזה, כל היהודים הלא דתיים יגידו, עוד לפני שהם שרו, נכון שהם לא יודעים אם יש הוכחות, ומה ההוכחות הזה שיש אלוקים ויש תורה מסיני, אבל ברור לגמרי, רואים יהודים, רואים מיד שנראים אחרת, רואים שהחיים ש... זה קורה, במידה ידועה זה נכון, אבל לא מספיק. אני חושב שהמודעות לזה תעשה את זה הרבה יותר טוב, אתה ודאי צודק. אתה ודאי צודק שזה במידה רבה קורה כבר היום, אבל לא מספיק. אני חושב, זה דוגמה, כן? איך נראה כיבוד אב ואם? שוב, לא רק בגלל שזה מצווה של התורה. זה הבנה שהקדוש ברוך הוא באופן כללי אוהב ורוצה את הטוב, את הנכון, את הישר ואת האמת. אלה הם הדברים. זה הרעיונות היסודיים ביותר של היהדות. ואני גם חושב שזה הדרך הנכונה איך להציג את היהדות בפני...
יש לשם רשי באיזשהו נביא על תפילה, שנחשב כמו שוחד להשם יתברך.
נו, מה אתה רוצה להוציא מזה? זה שכתוב בקל הגדול הגיבור בנה שלא יישא פנים ולא יקח שוחד, לכתוב בהערה בצד, צורך עיון, אינו אמס לגמרי. רשי באיזה מקום בנביא כתב אחרת. אתה מבין לבד שתצטרך לעשות תוקים את הרשי, או שאני לא יודע, תצטרך את הרשי ונמצא אותו? שלושה או חמישה דברים, אם אתה רוצה בקצרה, אני אפשר להגיד שלושה.
מילה אחת.
מילה אחת? הטוב.
הטוב. אוקיי. אתה רוצה את הטוב.
כן? ועוד שהאדם הרגיל בעולם מבין שהטוב נמצא לפניו, יש טוב ורע והם יחסיים וחלקיים, האדם המאמין יודע שלטוב יש שורש אדיר וחזק, שורש חזק, שורש עצום.
בסוף אמרנו שיגר... אם אפשר
ללכת לדרכו
של אברהם אבינו, שגם כל המצוות בעצם
הם
לובים מתוך התפיסה הזאת.
כן, כן. כן. כן, כן. נכון.
גם ערוב תפשיל.
מה? אפילו ערוב תפשיל.
גם ערוב תפשיל. גם בתפיסה שלנו אנחנו, ויש לנו חבר את זה לשורש.
נכון. על זה נאמר צדיק באמונו סויחי.
על מה?
שחבקוק אמר, חבקוק והעמידו נא לחס.
ש?
שאם אדם יחדיר את ה... יחבר את המצוות כולם, את כל פרטי התורה, אל השורש, אל האמונה הבסיסית, היא תהיה, כל היהדות כולה תהיה חיים.
כן. איזה מצווה היא תהיה? אמונה?
כן.
מה זה אמונה?
אמונה זה העמידה מול השם, ההבנה מי הוא השם והעמידה מולו. תסתכל שם בפסוק, שם זה מדובר על האמונה וההבטחה האלוקית, שאלוקים מבטיח גאולה.
זה שלכל בן אדם יש מודעות לעשות את הטוב, בעצמו יש לו, זה לא הוכחה ש...
ההתקיימות של ה... קודם זה האינדיבידואל ואז אחר כך כל העם.
אפשר, אני לא אעשה...
אם כל העם עושה רע, אני יכול לעשות אותו, יש לי מודעות לזה.
אני חושב, כן.